חשבתי שראוי לפני ראש השנה עד שנעשה איזשהו חשבון נפש, איזשהו בירור של מה שאני מבין כמגמה המרכזית של בית המדרש כאן בעלי. הייתי רוצה דווקא להתחיל בנקודה שהיא נקודה מאוד עקרונית, היא לפעמים גם יוצרת בעיות. הייתי רוצה להתייחס אליה קודם כל בתחילת דבריי. אני רוצה לקרוא איתכם לצורך העניין קודם פסקה באורות הקודש, חלק ג' יסוד הכללות. אנחנו לא לומדים את הפסקה הזאת בעיון, אני רוצה לקרוא אותה איתכם את הפסקה כדי לצאת ממנה לדברים שאני רוצה לדבר. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. לא, אני מודע לכאן שחלק גדול מהאנשים שבאים ללמוד כאן, גם אם מדובר על גיל 18 וגם אם מדובר אחרי הצבא, הם באים מתוך צורך אישי לברר את דרכם בחיים, לבנות את המבט, את היכולות, את העולם הפנימי שלהם. הרבה פעמים אנשים אחרי צבא עוברים הרבה מאוד התמודדויות, נשאר בלב הרבה מאוד דברים לא מבוררים, ואני אתבטא בצורה חריפה, אני מודע לכך שיכול להיות חלק מהאנשים שבאים הנה באים מסיבות אגואיסטיות, נקרא לזה לצורך העניין אגואיזם רוחני, זה כבר קצת מקהה את החריפות של הביטוי, אבל הכוונה מתוך באמת צורך אישי פנימי להתקדם לבנות עולמי שלי. מגיעים לבני דוד, פתאום יש שיעורים על הגאולה, על כלל ישראל, על הדור, על הקודש האחור. רגע, אני לא רוצה להציג את העולם, אני לא רוצה להציג את כלל ישראל, אני רוצה להציג אותו, אני רוצה להציג את השמיים, אני רוצה לתקן את המידות שלי, אני רוצה להקים את המשפחה כמו שראוי. מה אתה עכשיו מתחיל לספר לי סיפורים על תיקון עולם מלכות שדי? כמובן, וזה ברור, ואני קשה להבין שיש מישהו שלא רואה את זה. ברור שיש פה בית המדרש עבודה אישית מוסרית. אני לא מעלה על דעתי שיש מישהו שלא לומד פה באופן קבוע וסודר, ספרים כמו מסילת ישרים, כמו שמירת הלשון, כמו ספר החרדים, כמו שערי תשובה חלק ג', כמו כל אותם ספרים שבעזרתם האדם מתבונן אל עצמו ועסוק בתיקון מעשים והריגות. בוודאי שאנשים עסוקים בסוגיות עדיין שאנשים עסוקים בסוגיות רוחניות, מוסריות, פרטיות. עוסקים בתשובה, עוסקים בבניין הקיום בתורה, אבל בכל אופן, לבית המדרש הזה יש משהו טוב, אני, יש איזושהי נימה כזאת של להתרומם ללקיחת אחריות, להתרומם להיות קשור בשאיפה הפנימית לפעול בדור. וזה, נגיד, אני בכוונה מרגיש צורך לסמן את ההתנדויות האלה. יש שני סוגי התנדויות. יש התנדות שאומרת, יש רבנים כאלה אפילו שאומרים, הדור שלנו זה דור של אינדיבידואליזם. הרב זצ"ל, הוא היה חי בתקופת פריחת הציונות, פריחת האידיאולוגיות הלאומיות, אז הוא רומם את הדור וקישר אותו לתורה דרך הרגשות הלאומיים. אבל הדור שלנו צריך להקשיב לנפש הדור. הדור שלנו זה דור של הפרטה, הדור שלנו זה דור של אינדיבידואליזם, וצריך לעזור לאנשים למצוא את ריבונו של עולם בסגנון אינדיבידואליסטי. אתם יודעים שיש אפילו בתי מדרש שעושים איזו אידיאולוגיה, ושעיקר ההכוונה בעבודת השם היא על ידי זה שאדם מוצא את עצמו בעצמו ומוצא את אלוקים בתוכו, ומוצא את אלוקים דרך החוויה האינדיבידואלית. וכאמור, זה לא בגלל שאנשים פחות אידיאליסטים או פחות טובים, אלא בגלל שאנשים רואים, כיוון שזה מה שנוהג בדור, זה מה שהאווירה הכללית, אז החוכמה היא לתת לדור את מה שהוא זקוק, ועוד נתמכים בכתבי הרב, שצריך להקשיב לנפש הדור, והנה נפש הדור זקוקה כרגע לפן האינדיבידואליסטי, ולכן אנחנו בונים את האנשים דרך הפן האינדיבידואליסטי. יש התנגדות שהיא באה מכיוון אחר, ואני אגיד את זה לשני רמות. יש לפעמים אנשים אומרים, מה רוצים ממני? אני לא מנהיג גדול, אני לא הולך לשנות את העולם, אני יודע פשוט, אין לי להיות יהודי פשוט. כלומר, לפעמים יש אנשים שמרגישים שתובעים מהם יותר מדי, משהו שזה לא הם, מרגישים אולי מאוימים על ידי תפיעות לתיקון העולם והאומה וכו'. לפעמים אני מודע לכך שיש מסתובבים היום בארץ כמה וכמה אנשים שהתואר הרשמי שלהם זה בוגרי בני דוד, ויש בהם כעס על המקום, או לחילופים ציניות, ולפעמים נובעת מאותו מקום. כלומר, רוצים שם לתקן את העולם, והגענו לחיים, החיים זה לא ככה, לא כל כך מהר מזדים את העולם, לא כל כך מהר משנים את העולם, וסתם, ובני דוד, ונגעי בדמיונות, וטוב לגיל הנעורים, אנחנו התבגרנו, אנחנו כבר מכירים את המציאות באופן ישיר, והתפכחנו מחלומות היזות של אני ואתה נשנה את העולם, זה טוב רק לקומזיץ' בגיל הנאורים, אבל אני מוכרח לומר לכם, אני הרבה מאוד פעמים חושב על הדברים ועסוק בחשבון נפש מול הטענות האלה, גם אלה מהסוג הראשון וגם אלה מהסוג השני. ואחרי שאני מהפך לדעתי שוב פעם ושוב פעם, אני חוזר ומשתכנע שאינני מסכים לא לטענה מהסוג הראשון ולא לטענה מהסוג השני, ויותר ויותר מרגיש את חובתנו לחדד ולברר ולהעמיד את הדרך הזאת שאנחנו ברוך השם זכים ללכת בה במהלך השנים האחרונות. בשני פנים אני רוצה להתייחס לתנא. קודם כל, לתנא הראשונה, האידיאולוגית, העקרונית. הפסקה שקראתי לפניכם היא אחת מיני רבות, אלא שהיא פשוט מבטאת את הדברים בצורה כל כך חד משמעית וחריפה, אני מסתפק בה ולא מביא לכם עוד הרבה מקורות שהרב מדבר עליהם. מי שטוען שהרב דיבר על העניינים הכלליים כי אז הייתה אווירה כזאת, והיום כשיש אווירה אינדיבידואליסטית, אפילו הרב היה חי, הוא היה סולל הדור דרך למצוא את ריבונו של עולם דרך האינדיבידואליזם, מי שאומר ככה מתעלם, שווה גומזית, זה לא חשוב, הוא מתעלם מדברים ברורים שהרב אומר לך אחרת. והרב ממשיך פה. נקרא עוד פסקה אחת. כל מה שהתפיסה הכללית יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו וככה יזכה יותר להערת האור האלוקי, כי שם מלך על העולם מלא פלט שכינת שריה באתר חסיר, וכיוון שבאתר חסיר פגעים לו שריה, איך תשרה באתר שהכל נתון וחסר ואין שם כנקודה דלה מצרה בפסיד שהפרטיות האנוכית לבדה. אין טעות יותר גדולה מלומר שהרב יצר את שיטתו בגלל שנפש הדור בתקופתו הייתה בהתערות לאומית, בגלל שאצל הגוי באותו זמן הייתה התערות של נטיות לאומיות, וזה היה אם הרב בונה את שיטתו מנקור פנימיות התורה. ישם עלי חל על עולם עלי ולד שכין תשריה באתר חסיר. השאלה איפה ריבונו של עולם נמצא באמת, ריבונו של עולם אשר יש שכינתו על הכלל, לא היום או לפני 90 שנה, גם לפני 3,000 שנה. וכשהמערב בתפארת ישראל פרק י"ז שואל את השאלה הידועה, כמה קדוש ברוך הוא נתן תורה לאברהם אבינו, ליצחק, ליעקב? גדולי ענקי עולם, לא מגיע להם? למה הקדוש ברוך הוא נתן תורה למשה רבינו שהוא היה בסיני, איש אלוקים, בכיר המין האנושי, כך הרב קורא לו בכמה מקומות, בכיר המין האנושי, ההופעה היותר שלמה בהיסטוריה כולה שנעשה אדם מצולל כמותנו, אולי אחרי חטא אדם הראשון. למה הוא לא נתן את התורה? הוא נער נערן, הוא לא כלי, לא יכול לקבל את התורה, כי יש לי את השעה ואתה חסים, רק לא יכול להיפגש עם ריבונו שלנו. 60 ריבו המערב מדבר כמה וכמה פעמים על המספר המופרד זה 600,000, שזה כללות כל הציביונות והפרצופים השונים וההתגבלויות השונות שהמין אנושי יכול להגיע להם, שהם יוצרים אחדות אחת. ראיך עכשיו ישראל נגד ההר בלשון יחיד, אז השכינה יכולה לשאול. למשה רבינו עולה להר מכוח 60 ריבו, הוא מקבל את התורה מכוח 60 ריבו, אין 60 ריבו, לא יכולים לקבל את התורה, אומר לך רד, ישרה את עמך. מתעלם מכוח הצלבים עוד הכל. ואברהם אבינו כל מעלתו כי הוא הגיע אומה ישראלית, אבל הוא מצד פרטיותו ענק שבענקים, אבל לא הכל. כיוון שהוא לא הכל, לא יכול לקבל תורה. תורה זה הכל. תורה זה דודו שם שם, השם הוא מקור הכל, והוא מגלה רק במקום ששם נמצא הכל. ולקח לעולם 2,000 שנה כדי להגיע, להופיע אומה שהיא הלב, שהיא התמצית של כל האנושות, והכל מופיע שם, ושם החדוש הוא משל שכינתו. וכל מי שרוצה להיפגש עם ריבונו של עולם, איננו יכול להיפגש עם ריבונו של עולם, אלא דרך כלל ישראל. ובשון הספרים הפנימיים, אין נכנסים אל המלך אלא דרך המלכה. אין דרך אחרת. אין לפגוש את ריבונו של עולם דרך החוויה האינדיבידואלית. לא תמצאו בכל גדולי ישראל שבכל הדורות. צדיק אחד, תמיד חכם אחד, לא שיליון אחד, שהוא לא כל כולו כללי, כלל ישראלי. כל כולו, כל הזמן מדבר על ירושלים ועל גולתם של ישראל. כמו שמסביר ומברר הרמח"ל והזכות בסוף פרק י"ט. ואין סוף למקורות ולהוכחות שאפשר להביא לדבר כל כך פשוט ויסודי כמו הדברים האלה. אבל הרב כאן הוא מתחיל יותר מזה. הוא מגיע אפילו לרדת על הפן הפסיכולוגי האישי. לא רק שמצד האידאה של פגישה עם ריבונו של עולם צריך להגיש את דרך הכלל. כיוון שזה ככה, אם אלה כל מי שמנסה בדרך אחרת הוא מסתבך ברבילים שלא מביא אותו למטרותו. ואין כן כיסורים גשמיים ורוחניים המסוגבים מזה. והניסיון למצוא את ריבונו של עולם רק בתחום הפרטי שלי. להתעסק רק ב... האינדיבידואליזם האישי שלי ולהגיע לשלמות שלי, כי אני רוצה להיות שלם. זה נכון בכל הדור. קל וחומר בן בנו של קל וחומר בדור שלנו, שריבונו של עולם מתגלה בעולם דרך גאולת עמו ונחלתו. וזה הנתיב המרכזי שבו ריבונו של עולם עכשיו חוזר לציון ומשרה שכינתו בעולם, שאין ולא יכולה להיות שום דרך אמיתית, שום דרך אמיתית שמפגש עם ריבונו של עולם שלא דרך הדרך הזאת שהוא בא לגרוש אותנו. אלא צריך שתהא מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, לכללות הכל, הכל בכולם, כן? הכל, לא רק כל וכמה, כל הפרטים, הכל, בכלות אחת, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ועכשיו הפצצה, ומזה התבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה ראויה. מי שקשור לריבונו של עולם, במקום שריבונו של עולם נמצא, ואפילו כשריבונו של עולם יתגלה בעולם, שם הוא הולך לבעול את ריבונו של עולם, אז הוא פוגש אותו. והוא מתחיה, והוא מתגדל. ומזה מתבססת גם הפרטיות, הצורה הראויה. כי עומק הווייתו של היחיד זה היותו ענף מכלל האומה. עומק הווייתו של היחיד זה היותו ענף מכלל האומה. ולכן, כאשר הוא מבסס את הפרטיות שלו מתוך מחשבות ורצונות ושאיפות על הדברים מסוד הגלות, אז הפרטיות שלו מקבלת את מקומה. היא מקבלת במקום שלושה, הוא נשאר יונקת את כל כוחה וכל חיותה. והולך ומתברר לו תפקידו האישי. מזה אני רוצה להתייחס למטענה השנייה. כיוון שזה אפיק, זו האמת, אז כולם שולך דרך הזה. אלא מה? ודאי שכל אחד צריך להיות שלב לברר לעצמו את מקומו ואת תפקידו. ובוודאי שיש אנשים שיש להם מקום אחד, ויש אנשים שיש להם מקום אחר, יש אנשים שתפקידם בתוך תוכו של הקודש, ויש אנשים שתפקידם בחול, יש אנשים שתפקידם מצד אישיותם בהנהגה והובלה, יש אנשים שתפקידם מצד אישיותם להקריב אישיותם הפרטית בכל מקום שהם נמצאים. זה אני מודה. שיש אנשים שהם כששומעים את הדברים האלה נכנסים לעודם דמיוני. כיוון שהם שמעו בשיעור שצריך לתקן את כלל ישראל ותקן את העולם, אז בדמיון שלהם הם רואים את עצמם כבר כמחת מינימום או ראש ישיבה או לפחות איזה מנכ״ל משרד משלתי, ומקבלים החלטות לנהל את כל העולם. כי הרי זה מה שנאמר בשיעור, צריך לשנות את המצאה, איך משנים את המשרד? אנשים, המתקדמים, אחרי הם משנים. רק הם יוצאים לדרך, מהר מאוד להתברר להם שהם מאוד מאוד רחוקים משם. ואז מתחיל השלב של השיברון, שיכול להיות מלווה בייאוש, הוא יכול להיות מלווה, כמו שהזכרתי, בכעס או בציניות, לעשות צחוק מהאידיאלים. וזה הכל בגלל דמיון שנובע מגאווה. כי אדם שבאמת שואף את שאיפות הכלל, קודם כל יש לו ענווה. ענווה מול האידיאל האלוקי הגדול הולך ומופיע דרך כלל ישראל. מקומו האישי בתוך זה הוא נתפס אצלו בדרגה שנייה לעומת עצם השייכות לשאיפות. תשימו לב שהרב מדבר על מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו, אני לא מדבר על מעשיו. כשהרב רוצה לדבר על מחשבה, דיבור ומעשה, הרב יודע להגיד. הוא לא סתם מוכר כל פעם מליצות אחרות. כשהרב מתכוון שהקשר הזה, המחשבה הזאת, צריכה להיות מתרגמת למעשים, הוא יודע להגיד את זה. ואם כאן הוא דיבר על מחשבה, רצון ורעיון, אז סימן שזה לא מדבר. כי כל אדם לא יכול לחשוב את זה. כי כל אדם צריך להשתוקק לזה, להתפלל על זה, לשאוב מזה את שאיפותיו הפנימיות, את הסתכלותו הפנימית. שהרבה פעמים דבר גורלו הפרטי הוא הופך להיות משני לעומת עצם השייכות לתשוקה הזאת, לתפילה הזאת. תפילה זה מציאות, זה רצון זה מציאות, מחשבה זה מציאות. בזה שאני חושב מחשבות כאלה, זה שאני עומד בראש השנה ומתפלל בדבקות, ובכן יתקדש שמך השם אלוקינו על ישראל עמך, על ירושלים עיריך, על ציון משכן כבודך, על רכונך וחלך, ויראו לך כל המעשים, וישתחרו לפניך כל העקורים, ויעשו כולם עבודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, גם אם הוא לא מנכ"ל ולא מח"ט ולא... זה שהוא יכול לעמוד ולהתפלל בדבקות ובתשוקה, וזה מה שמעניין אותו, וזה מה שחשוב לו, וזה הוא משתוקק, וזה הוא רוצה. הוא כבר פעל פעולה גדולה, חשובה, ענקית בעולם. והוא עצמו, אף קדימה, הוא עצמו נבנה. אדם של התשוקות שממלאות אותו, מתקרב להשם. ומי שמתקרב להשם, מידותיו מתעדנות, מעשיו מתארים, מכשירותיו מתארות, כל אישיותו מתברכת. לא על ידי זה שהוא עסק בחלטנות. כן. מוצאי ראש השנה עוסקים בחלטנות. אחרי הגובה הזה, הולכים מוצאי שנה של השם, מוצאי ראש השנה, עוסקים את המחברת, מוצאים לכתוב, תתקן את זה, תתקן את זה, תתקן את זה, תתקן את זה. אנחנו לא מדברים על תשובה של רמייה. הרי אנחנו בוודאי כל השאיפות הגדולות רוצים ליישם כל מה שאנחנו יכולים. וזה יש עשרת ימי תשובה. שבעה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שבעה ימים קודם יום הכיפורים עושים כהן גדול לביתו, שבעה ימים קודם יום הכיפורים כל איש ישראל יוצא מ... ואיתו, ויושב עם עצמו לעשות חשבון נפש מפורט. אבל כל החשבון הנפש המפורט הזה, הוא מתחיל מהערת הדת, המחשבה והרצון הפנימי. ועמידתו מול בורא עולם. בתפילות הכלליות האלה, בהתמלאות כל מחשבותיו, מחשבות כלליות, וכל שאיפותיו, וכל רצונותיו, זה מציאות. זה מציאות שקודם כל היא פועלת על כלל המציאות ועל כלל עם ישראל. הוא מהפך את מידת הדין למידת הרחמים. ובהמשך לכך, ממילא, אותו אדם שגרם לכל הטובה הזאת, הוא עצמו מתעלה, מתברך. כשאדם נמצא במדרגה כזאת, הוא אחר כך יכול לדון על דבר גורלו האישי בעמדה של ענווה. והיסוד של ענווה, קודם כל, זה האמת. לדעת באמת מי אני, מה אני, מה יכולתי, מה כוחותיי, איפה תפקידי בכוח, איפה אני משובח. אתם יודעים, מאוד חשוב שיש מחת. אבל אף מחת לא הכל תפקיד. מי שיש לו חיילים אמיתיים, מזנקים, לא חף בני אויב. אתם יודעים שרוב המחת עם פשט מלחמה, הם נמצאים בחבק, עם הרבה מכשירי קשר, וכל מה שהם עושים לא שווה כלום. אם אין את אותם אנשים, מה שנקרא חפשים, שעושים את העבודה במסירות, בדייקנות, בעכשנות, בנחישות ובעתמידה. הם יונקים את כוחם בהוראות של המח"ט. הם יונקים את כוחם מהאידאה הכללית של תמונת הקרב הכוללת שהמח"ט מנהל. ומח"ט טוב, לפני שיוצא לקרב, אוסף את החיילים, ומסביר להם בדיוק את הסוף, את המגמה. באיזה שעה אתה פותח אש, אין פעם אמן יגיד לו. אבל לאן כל זה הולך? זה מחת לא זוהג להצביע את זה לכל אחד מהחפשים שבהם תלוי ניצחון לך. והנמשל הוא יחס לסוגיה שמקודם העלית. בוודאי שהאידיאלים שלנו הם מוכרחים שגם בהם יהיו סוגים שונים של רמות שונות לאנשים. אספר לכם, לפני 16 שנה הזמין אותי, ישבנו וחשבנו על בני דוד, קמנו שם באור, באור אלוהים 9, עם כמה רבנים חשובים, ועסקנו בסוגיה של מה שהולכים להגיד. היו שם כמה אנשים מאוד חשובים שאמרו, תראו, זה באמת דבר מסובך, קשה, לא צריך לעסוק את זה באופן כמותי גדול. קחו 20 אנשים איכותיים, תפכו אותם לפחות שנתיים שלוש, ואז תשלחו אותם לסיום. ואני חביבן ואני אמרנו לא, 100 אנשים לפחות. חוק לי, מה אתם חושבים על זה? אני אומר לכם יד על הלב, אחרי 15 שנה אני חושב את ההחלטה הכי נבונה שעשינו אז, ולהתחיל מיד עם הרבה אנשים. לא שאין לזה מחיר, ולא שאני לא יודע שמתוך כל הציבור הגדול של נשים יש הרבה מדרגות, אבל שום מלחמה לא מתנהלת רק על ידי זה שבונים יחידה מובחרת לסיירת תת 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 שו 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 שהיא נצחת בקרב. אין דבר כזה בעולם. יש משימות איכות שמגיעים לשם אנשים מיוחדים, אז היכולת להשפיע באמת נובעת מזה שיש הרבה כוחות במדרגות שונות, בתחומים שונים, באופיים שונים. וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם מלכתחילה ברור הדבר שהם עונים לציבור אחד, שיהיו בו אנשים שהם יהיו מחתים בצבא או באזרחות או בתורה, זה לא משנה, יהיו אנשים שיהיו לצורך העניין חפשים בכל תחום שיהיו. והמהפכה איננה יכולה להתרחש, אלא מזה ומזה התקלף אילה. והענבה והאמת היא צריכה להיות נר לרגליו של כל אדם, שבוחן לעצמו את הדרך, איפה הוא משבץ את עצמו, איפה תרומתו לכלל יכולה להיות הגדולה ביותר, ואיזה מעמד אישי הוא נמצא בשביל להשפיע על התהליך הוא. אותם אלה שבאים אליי בטענות, אתה עושה דברים גדולים מדי וזה לא ריאלי ובזה בסוף עושים את הכל, הם דומים בעיניי לאותם אנשים שאתם מכירים, או סיירת או ניירת. כלומר, או שאתה נותן לי איזה תפקיד איכותי בהתתתה, או שעזוב אותי לחוץ. זה גייבה, זה פרטיות, זה לא, זה חוסר שייכות להגיעה באופן איתי. נכון. יש אנשים אולי שבאים לאנשים להמש את עצמם, ונדמה להם שהרעיונות הגדולים שאנחנו נותנים זה כיסוי טוב בעצם למימוש האגו שלהם, וזה לא הולך, אז הכל מתקפל. חשבנו, חשבו שנספק להם איזושהי סחורה טובה למה שהם עושים, שלא קיבלו את מה שהם רוצים, אז התפתח כעס או ציניות או כל מיני צורות אחרות של דחיית העניין. והאמת תורה דרכה. אנשים ישרי לב הם קולטים את הרעיון הפנימי שעומד מאחורי הכל. את השאיפה הפנימית להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא. אותו פסוק שאני אמר לך חז"ל, שאני תמיד תמיד מביא אותו, באלף אלול של גיל 18, היום כבר אני מביא את זה בשמיעים שבאים מנה, לעתיד לבוא בת קול מפוצצת בראשי הערים ואומרת מי פעל עם כל יבוא ויתוסרו. ריבונו של עולם לא מחכה לזה, הוא הולך קדימה, הוא גואל את האומה מכאן ומכאן, עם אלו ועם אחרים, זה לא משנה, מי שיבוא יהיה חלק מהעניין, מי שלא, קדוש ברוך הוא דוחף את העניינים קדימה. השאלה היא מי מבין את זה, מי רואה את זה, ומי מוכן לשים עצמו אסקופה נדרסת לתהליך תחיית שם השם בעולמו, הופעת קידוש השם היותר גדול בתחתונים של תחיית האומה הישראלית והופעת רוח קודשה בארצה, והוא מוכן לשים את זה למרכז חייו, למרכז שאיפותיו, ובתוך זה למצוא ולאתר את תפקידו הפרטי. יש הרבה תפקידים שונים ומשונים, ואדם ישר לב, ענב שיודע להעריך את עצמו, הוא ימצא את מקומו. ומי שיודע שיש לו כוחות לתפוס מקום יותר קדמי, הוא לא יסתפק במקום יותר אחוז. ומי שיודע שאישיותו מתאימה לתפקיד שנחשב בעולם הזה יותר אחורי, הוא ידע שבעולם הבא זה שלמותו, ויעשה את זה בשמחה ובאמונה, וימצא בדיוק את אותו תפקיד שריבונו של עולם הועיד לו כאן, וישמח בזה. מה שחשוב לו זה לא מה בני אדם חושבים עליו, או מה הקריירה שהוא עושה פה, אלא מה באמת הוא יכול לתרום לדבר הגדול והכללי הזה. וכשהוא יודע שבדבר הזה תרומתו היא הטובה ביותר, אז זה מה שנותן לו, ומזה תתבסס גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. זה מה שנותן לו את השמחה ותנוחת הנפש ואת היכולת לעבוד על בניינו הפרטי בצורה יותר שלמה, שהוא יודע עד כמה הוא קשור ויונק מהמגמה הכללית. אני אומר את כל הדברים האלה כהקדמה למה שאני רוצה ללמד היום, מפני ש זה שייך חשבון הנפש הציבורי שלנו, גם שלנו, נקרא לזה הרבנים ש לקחו אחריות להוביל את המערכת הזאת כאן לבני דוד, ומצד שני התלמידים, שכל מה שאנחנו עושים פה בסופו של דבר הוא מכוחם, מכוח עוצמת החיים ושאיפות החיים המתגלות על ידי אותם אנשים שבאים הנה, הם ממשכים הנה כציפור שעפה אל קינה, מפני ששורש נשמתה מעורר אותם לחוש שכאן בית המדרש הזה הם ימצאו את השלמתם, את היכולת להוביל את אישיותם ומלא את התפקיד שהקדוש הוא נותן להם בדור הזה. לא צריך לפחד לדבר דברים גדולים. או אולי הייתי אומר ככה, צריך לפחד. נכון. דברים גדולים יכולים לגרום לגאווה. דברים גדולים יכולים לגרום לדמיונות. דברים גדולים יכולים לגרום להחזרות ודיסקונים. אבל לא בגלל זה אנחנו יכולים לוותר על זה. כן, אסור לפחד. מותר להיזהר. חייבים להיזהר. חייבים לדעת שמי שרוצה ללכת בגדולות צריך עוד יותר לעבוד על מידת הענווה ועל מידת האמת כדי לא ליפול. אבל אנחנו לא יכולים ללכת נגד דבר השם. ריבונו של עולם קורא לנו ללכת לגדולות, הוא עושה גדולות, מה לעשות? זה דור כזה, זו תקופה כזו שהתמצית והידיעה והמטרה של כל ההיסטוריה הישראלית היא עכשיו הולכת ויוצאת אל הפועל, וזה דור של גדולות, מה לעשות? אז אנחנו לא יכולים לוותר על הצורך להיות שייך לגדולות. ואם יש בכך סכנות, אז אנחנו נצייד את עצמנו בכל אותם אמצעי זהירות רוחניים, מוסריים, הנדרשים למי שמהלך בגדולות, על מנת הדברים יהיו רק לטובה ורק לברכה, ולא חס ושלום להפך. מתוך כך, מתוך העמדה הזאת, אני משתעשע ברעיון שאני אוכל בשלושת רבעי שעה לנסות לסמן איזשהו כיוון מחשבה שאני רואה בו את כיוון המחשבה המרכזי שמאפיין כאן את דרכנו. ברשותכם, בואו נתחיל במאמר אל התשובה. אמר זה כתוב בצורה כל כך נפלאה, למרות שניסיתי לשכנע את עצמי בגלל אורכו לא להכריר אותו, אלא רק להגיב בכמה מילים את העיקרון היסודי שיש כאן, אני לא יכול לבצר על המתיקות ועל הדייקנות הנפלאה של הרב בדברים האלה. אני רוצה יחד איתכם לעבור בקריאה מהירה חלקים המאמר, על מנת שנוכל לחדד את היסודות שלהם אני רוצה לדבר. המאמר הזה הוא ממאמרי ראייה חלק א', שנקרא השבת ישראל והזמנים. אין לכולם טוב, אז נמתין עד שיביאו ספרים. אל שורש הוא לצאת ולהתפשט על אלפי החיים. אלא התשובה היא לכפר את ענפי החיים שכבר יצאו לפועל, התפשטו. וזה עניינו של השורש, של השמה, להתגלות ענפי החיים. לכפר את ענפי החיים אל השורש אשר משם יוצאים. יש פה לא סמנטיקה. זה הבדל מהותי בין יום ולילה. בין חזרה למקוריות, כלומר, לעזוב, לפרוש מכל ההתפשטויות שסיפרו אותנו, לחזור אל המצב האידיאלי, או לעמוד עם כל הקושי של הדבר, לקחת את כל ענפי החיים שהתפשטו, שהתפשטותם הרי זה ביטוי של חיים, זה כל עניינה של הנשמה להתגאות בחיים, אלא נכון שהייתה פה ירידה. אנחנו רוצים עכשיו לקחת את החיים האלה ולחבר אותם אל השורש שמשם התפשטו. אחר כך הרב יאמר את העיקרון הזה, הרב עכשיו חוזר ומפרט ביחיד, ואחר כך חוזר ומפרט בכלל. נשמתנו הלא תאוריי, חלק לא קמימן, כן? כל אדם ישראל אומר כל בוקר, אלוקיי נשמה שנתת לי תאורה, היא, הוא לא אומר תאורה הייתה. לא כתוב בסיבור, את התפילה הזאת אמרו רק צדיקים גדולים. כל אדם בישראל, לא משנה איפה הוא עומד, הוא אומר נשמה שנתת לי תאורה היא. נשמתנו הלא תאוריי, חלק אלוק הממעל. רבת חיים היא במקורה העליון, רבת תורה ורבת תפארת, אבל גודלה תפארתה חוסנה והדרה גלוי הוא דווקא בעולם הרוח העליון. וכאשר התחילה להתעשר בעולם של החיים המעשיים, ונתעבדה עם הגוף וכל כוחותיו, נצטרפה עם דאגותיו ותרדותיו, ונסתבכה בשמחי מלחמת חייו הקשים. נו, אז איך בעיה? אותה אידיאליות, שלמות, טהרה, שיש לפני שיצאו נעשה השמה אל הגוף. כבר נסתלק אותו עוד יום. אז תשימו לב איך שהרב מדבר. אז כי בזה ורק בזה. הלו, על כך ידע להרשים את רשמי פעולותי על עולם מוקשה מוגלת. על עולם של חיים הקשורים ביניהם של נאות ועוצמה מפעלית. הרי זה כל עניינה של נשמה. נשמה שנשארת בעולם העליון ולא יורדת הנה להגשים, להרשים את רשמי פעולותיה על עולם מוקשה מוגלת. איך קוראים לנשמה כזאת? אין לה חיים. כלומר, יש לה חיים אחרים, נקרא לזה ככה, אוצר החיים, במקור החיים, כמחה מקור החיים. החיים במובן הזה שאנחנו מדברים עליהם כאן בעולם הזה, הנשמה מקבלת חיוניות דווקא בזה שהיא באה ופועלת, ומרשימה את רשמי פעולותיה עולם מוקשה מוגלת. אז אם כן, זה נפלא, אבל ידע חיסה לא ענפי הנתפשטו בהכרח מורד כזה שהסתגל אל המפעלים בתוך חיים מוגבל, אבל עד עשתה אותם, ומתוך ככה הוא מורדתיה, מורד שיבורה, ומתוך המחשך הזה באים כל דרכי התהיה הרבים אשר בחיים אנושים. כל, שימו לב, כל הסיבוכים שיש, זה מפני ש... תופעת החיים בעולם הגשמי המוגבל והמסובך היא יוצרת הרבה מאוד גלגולים, הרבה מאוד טעויות, מפני שהאור האידיאלי של הנשמה הוא לא זורח פה באותה הערה כמו שבעולם היום, ומתוך זה באים כל הסיבה. אז מה עושים? להבדין אלף אלפי הבדלות עם קדושה לטומאה. אז יש במזרח כל מיני תפיסות כאלה של בוז לעולם הזה שסיבך אותנו ושאיפות לחזור להתאחד עם היסוד. לתנועת הגויות, שאיננה יכולה לעלות אפילו על דעתה את הרעיון שאפשר לתאר את העולם הזה. ויש בה על כל פנים משהו מזיק הנשמה העליונה שקוראים להרגיש את הסבידה ואת הטיעון מכל דרכי התהייה הרבים של המחשב האנושי. אני נסה לברוח, לחזור חזרה. אבל לא כאלה יוצר הכל. היה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. העולם הזה המוגבל, החומרי, טוב מאוד. ריבונו של עולם לא קרא אותו חס ושלום רק בשביל שנשנא אותו, אלא שהוא ברא אותו בשביל שנוכל להרשים בו את הרושם העליון של שם השם הגדול, של הטוב האלוקי העליון. ולכן נקראים מנה אל התשובה. מה זה התשובה? אני ברשותכם כן נדלג את זה שלוש שורות, או זה מה שסימנתי בכלל. לקשר את הענפים של החיים המתגלים בכל עליותיהם, בכל המתפלים, בכל התפונות, בכל המידות, אל מקור שורשם את הערתה של הנשמה, אל ראשית הבעייתה, אל הציונות כבודה ובקור חיה, שוב הישראל עד השם אלוקיך. לא אכנס עכשיו לפירוש של הפיתויים השונים, שהם גם כן חשובים, אבל רואים פה את הגדרת התשובה הישראלית, תשובה המקורת, המקורה של תורה. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה שעשות את קידוש השם פה, וזה טוב מאוד. ואנחנו כולנו מאמינים בקדוש ברוך הוא ששלח אותנו הנה, כי זה טוב, זה ראוי וזה אמיתי להרשים את הראש המעיון כאן בעולם הזה. והתשובה היא לא לברוח מהעולם הזה, התשובה היא לקשר את הענפים של החיים בכל העלילות, בכל המפעלים, בכל התכונות, בכל המידות, את ההרדה של השם. אל אותו אומר, נשמה שנתת ביטה הורה היא, וקשה. החשבון הזה הוא קודם כל כמובן החשבון בסדר התשובה האישי. אנחנו לא מזדעזגים מזה שהמציאות היא לא כל כך אידיאלית כמו שלמדנו בישיבה, ושאנחנו מוצאים את עצמנו כשאנחנו יוצאים לדרך נופלים בכל מיני בורות ומתייסרים בכל מיני איסורים. אנחנו לא באים ומקשים קושיות, למה אמרו לנו ש... להפך, אנחנו אומרים שזה מלאנו בו, שזה מלאנו שאיפות. בשביל להרשיב את האידיאלים הגדולים כאן בחיים, ונכון, חיים מאוד מסובכים, מאוד מורכבים, יש בהם נפילות. וזה ענייננו עכשיו לחזור בתשובה, כלומר, לחבר את מה שעשינו ומה שאנחנו עושים אל טהרתה של הנשמה, אל כל הרעיונות הגדולים וכל השאיפות הגדולות שחלמנו עליהם כל החיים. וגם אם זה תהליך ארוך, וגם אם זה תהליך קשה, כי ענפי החיים המתפשטים יש להם הרבה סיגים וחולשות ובלבולים ודרכי דהייה ומבוכה, אנחנו לא מפחדים ללכת בדרך ארוכה. אנחנו עסוקים כל הזמן בתשובה. מה זה תשובה? לחבר את אותם ענפי החיים שבכללם נוצרו מחשקים. הם לא מגילים אותם המחשקים האלה. אנחנו כועסים עליהם, לא נשלים איתם, אנחנו לא נגלים. ידענו שהם יבואו, ואל ננתן. אנחנו עכשיו עסוקים לאט לאט להעמיס את החושך, להאיר את האור ולחבר את כל מפעלי החיים שאנחנו עסוקים בהם את טהרתה של השבת. כך היא התשובה היחידי שכל אחד ואחד במערכות חייו הפרטיות. וכך הוא חשבון הנפש הציבורי אנחנו צריכים לעשות. אני רוצה עכשיו לומר שני מילים גם על חשבון הנפש הציבורי. אני אומר לכם, אני אומר את זה מהנמת ליבי קודם כל בשביל שאני אשמע את השיעור הזה. יש הרבה בעיות בעם ישראל. אחת הסכנות הגדולות שיש לנו בהתמודדויות שלנו זה שמרוב זה שאנחנו נפגשים כל מיני דברים מסובכים וקשים ודברים שאנחנו נאבקים נגדם, נחמים נגדם, דברים שמעוררים בנו סלידה ושעת נפש, אנחנו מאבדים את החשבון האמיתי של מה שאנחנו. כי כל תנועות החיים של האומה הישראלית היום בארצה זה הופעתה של הנשמה במערכות החיים. וזה מסתבך. זה מסתבך. והסיבוכים האלה יש לנו הרבה סיבות. אנחנו הרבה פעמים עסוקים ולברר את הסיבות השונות. אבל זה לא משנה כרגע הניתוח של הסיבות. העובדה שיש כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה סיבוכים, אסור לה שתטשטש אצלנו את השמחה העליונה, את הרוממות הפנימית, את העושר העליון, אשרינו מתוק חלקנו שזכינו להיוולד ולהופיע בדור כזה, שהשכינה חוזרת לציון, שנשמת כנסת ישראל חוזרת להופיע בארץ, ומי כעמך ישראל כה אחד בארץ, ושכל הסיבוכים הללו שאנחנו רואים הם כל כך שוברים את ליבנו וכל כך קוראים להם תיקור וסלידה ותחייה נפשית, הם כולם יש סוף סוף עם ישראל חוזר אל החיים. נחב את המגרש שיצאנו מהגלות, השתרגה השכינה, שכינה בכנסת ישראל. מה בואו נסתלקה השכינה? עלתה לשמי מרומים. כלומר, כבר לא יכלה להרשים את עוצרות הקודש העליונים שיש באתן לתחתונים. נסתלקה לשמי מרומים. בהערה הכללית שנשמת כנסת ישראל התחלפה בזהרורים פרטיים של יהדות פרטית של עם מפוזר ומפורד בין הגויים. שיונק מהעבר הגדול של כנסת ישראל, שיונק מהשאיפות הגדולות בעתיד של חזרה שכינה לציון, וזה מה שנותן לו את הכוח להתקיים במציאות שהגר"א אומר שכמוה כמיתה. כי כשהנשמה מסתלקת והגוף נשאר לא נשמה, זה קוראים מה? וכך הגר"א מסביר את חזון העצמות היבשות של חזקאל, ועל פי זה שביזור האומה בגלות כמוהו כמיתה של כנסת ישראל וקבורה. וסוף סוף מתקיים החזון הגדול של הנביא חזקאל בדבר פותחי את קברותיכם עמי וחוזרים העצמות עצם אל עצמו, וחוזרת ומופיעה רוח חיים, וכנסת ישראל נחת את השעה בערה, כמו שמצדד הרב שם באורות. עם ישראל חוזר, נשמת האומה ישראל חוזרת להופיע ונחשים את פעולותיה כל בארץ. עכשיו זה נורא קשה, כי הכלים לא הוכנו כראוי, המחשבות וההדרכות המושגים לא במשך 2,000 שנה לא נבנו להכשיר את הופעת כנסת ישראל כאומה חיה ופועלת בתחתונים בין העמים. ומתוך זה תהליך הכרת שכינה לציון הוא תהליך מורכב ומסובך שנשתמש בכל מיני כלים חיצוניים, ומתוך כך יש הרבה פסולת, הרבה קופיטה דחמרי, והקופיטה הזה יוצר הרבה פעולה, ויש איסורים נוראים של חברי משיח, וחוץ פייסקה, ואין די פער גודל לעשות, כמו שם באיגרת הנוראית. אבל לא נקבל. כנסת ישראל אחת הנשא והלאה. מה שצריך עכשיו, זה לחתור בתשובה. כלומר, לחבר את ענפי החיים המתמשתים אל תהרתה של הנשמה של כנסת ישראל. בואו נקרא את הדברים בתוך. תנועתנו הקדושה, תנועתה של התחייה הלאומית לשיבת ציון, ראו עינינו כי נעצרת מראש מקדם עם כוח הקודש, מתוך השקיקה האלוקית אשר היא מפעמת בכנסת ישראל, האומרת כי ערב נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם לביוב שריר המנוי אל חי. הצעדים הראשונים אשר נתגלו בלדתה של תנועת הקודש כאשר יצאו מיד מחולי הראשונים, הלא כולם היו סוגים תל קודש, מעברים נצלים. חזיונו של הלוי הלא היה מלא צמאון נפשי עמוק לחזור בנועם השם מחל הקודש, ארמון על מכונו ושערי קודש מהללים והדעת קודש בזיף תפארתם. דבר מופלא שאני תמיד חוזר עליו הרבה פעמים, לא להתבלבל. שיבת עם ישראל ארצו מתחילה בליל מתן תורה בבית המדרש של גדול הדור בנגלה ובנסתר רבי יוסף קארו. משם הולכים הדברים וממשיכים דרך הארי ותלמידיו, דרך תלמידי הגר"א ותלמידי החסידים, דרך קדושי עליון שמופיעים בעולם הזה את ההופעה הראשונה של שאיפות קודש שדורשות את תנועת החיים המעשית של עלייה לארץ ישראל ובניינה ובמרכז שאיפת הקודש העליונה. אתם יודעים שבתקופת עליית תלמידי הגר"א היו חילופי מכתבים רבים עם גדולי ישראל מתוך שהיו מתלמידי הגר"א שרצו לבנות בית המקדש. ואם לא זה, אז לפחות להקים מזבח ולהקריב עליו קורבן פסח. ועוד שורות מסוג זה שביטאו שכל מפעל התחייה הגדול הזה כולו יונק מהצמאון הפנימי לשיבת הופעת שם השם בתוכנו על עמו ונחלתו מתוך קידוש השם הגדול של הקודש והמקדש. אבל שהיו צריכים שיבות אלה להתפשט על ענפי החיים המעשיים, והדבר היה צריך להתרגם למדינה, למערכות מדיניות, פוליטיות, למלחמה, לחקלאות, להתיישבות, לכלכלה. להסתבך. אפשר לעשות הרבה חשבון נפש. למה זה הסתבך? האם עשינו דיינו? אנחנו עושים דיינו היום. אבל אחרי הכל, אנחנו מבינים את התהליך. אותה הערת חיים שהתחילה להתגלות לפני 450 שנה אצל גדולי קדושי עליון, היא המובילה את כל מה שאנחנו היום חלק ממנו. חיית הנשמה הישראלית בכל מלואה, בכל זיהם קודשה, זהו עומר הסלע שרחיד את הרוח לאחר נפעלים להשמת יישוב ארץ ישראל. ותואר ותום ישקפו מכל הבתים אשר נגלו לחיבת ציון ולא הירות. אומנם, הנשמה הצילית הזאת התקשרה בתקופת נוסף והשעים עשים וחומרים, כארץ ממשים, עם כל מלחמותיהם, כל הצלים שהם כל המחשקים זלויים הלכים ברכים הקשים. מתוך כך, הוא המורה, בקהל שיבה והדרה, ומתוך המיעוט הזה שזו ההורה המקורית, מכיוון שאותה הערת חיים אדירה, שהעירה ברוחו של רבי יהודה לוי, של בית יוסף, של הגר"א ותלמידה וכו', אותה הערה גדולה, לא, הוא עם זוהרה מתוך הירידה אל החיים המעשיים. toch zo bouwt dat geeft ik jou niet. Maar niet meer alleen, maar je simant in de kaart. Maar kool kool is deze, nu het is zo blind koolkaag met de gemak schela, בשטחת היסודות המקוריים אשר נשמתה של תחיית האומה. עד אשר, אני קורא רק מה שתימנתי בכך, עד אשר גם התוכן המעשי בעצמו סובל ונוראות. לא רק שסבל נורא כשהדברים הולכים ונבנים שלא על פי מבט הקודש. סופו של דבר, כשהדברים נבנים שלא כה הקודש, אז גם הדברים המעשיים מסתבכים ומביאים את המצב למצב נורא. אם אני לא טועה, בדק. אפילו בתקופת המאורעות, לפני קום המדינה, שהבריטים שתו בארץ, לא היו כל כך הרבה נפגעים מהטרור הערבי כמו שיש בשלושת השנים האחרונות. המציאות היא מאוד מאוד מסתבכת, נכון? שלא לדבר על דברים אחרים שפוצעים את ליבנו. מה עושים? ומתוך המועקה הגדולה, מתוך עוצמת המחאוב של הירידה למאבקים הנוראים, הננו קרואים מבת קול היוצאת מחובות ציון ירושלים אל התשובה, אל השיבה של התנועה כולה עם כל ענפיה אל מקוריותה יותר ראשונה, אל הוד עצימותה ואל הדרת קודשה. הזכרתי כבר ביום שלישי, אנחנו נכנסים ליום הדין, ולא רק יום הדין פרטי של כל אחד מאיתנו כבני מרון, וקודם כל יום הדין של האומה כולה, של כל מפעל החיים והתחייה של האומה בארצה. וכשאנחנו נכנסים ליום הזה, אנחנו קודם כל שייכים לחשבון הכללי של תשובת התחייה הלאומית של ה... נקרא לזה ככה, הציר המרכזי שבו ריבונו של עולם יתגלה אלינו בדורות האלה. זה מה שריבונו של עולם עושה עכשיו. ואנחנו קודם כל שייכים אל החשבון הנפש הנוקב הזה, איך משתתפים בתשובת האומה, איך משתתפים בשיבת התנועה כולה עם כל ענפיה, עם כל ענפי החיים המתפשטים אל מקוריותה היותר ראשונה, אל עוד אצילותה ולהדרת קודשה. ומזה אנחנו באים לבסס, לברר את התשובה הפרטית שלנו, לא במובן הפרטי, שימו לב, אלא קודם כל במובן הפנימי של המחשבות והרצונות של השאיפות. כי מי ששייך לשאיפות האלה, מי שמתפלל על זה, מי שמזיל על זה דמעות, הוא כבר נמצא במקום אחר. כל תשובתו הפרטית היא אחר כך אחרת. אני לא מדבר כרגע לתפקיד השלישי או הרביעי, על מה אני עושה מחר. אני מדבר איפה אני ממוקם, מה ממלא את מחשבותיי, מה עם שוקותיי הפנימיות. וכשזה חשבון הנפש, וזו מסת הנפש, ואלה השוקות, ואלה השאיפות, מזה גם כל אחד מאיתנו ניגש אל החשבון נפש. הגישה אל החשבון נפש צריכה להיות קודם כל, כמו שאמרתי, מתוך פשוטה שלפניה לפשוטה שאחריה. קודם כל יזכור, העם הזה, העם הזה שאנחנו פה חיים היום בתוכו, עם כל הבעיות, עם כל הסיבוכים, עם כל הקשיים, עם כל התיאור והסלידה שיש לנו מכל מיני תופעות שהיום אנחנו פוגשים אותם פה במדינת ישראל, העם הזה זה כנסת ישראל, זה הופעת חיים של קודש הקודשים, של עם זו יצר פיליטי להדפיס הפרו, שזכולה מכל העמים, שהולכת ומופיעה כאן בעולם הזה, וכל התופעות הן ההסתבכויות של ענפי החיים המתפשטים. הראייה הבהירה של הפשוטה שלפניה, ההכרה הפנימית שלנו שכל זה הוא ברוך השם, שיבה אל ארץ החיים, כל זה התפשטות נקרא, זה התפשטות, בניגוד לשיבה, התפשטות אל ארץ החיים. אז אני כבר אומר לכם, והפשוטה של אחריה, אנחנו בטוחים, כשהעם הזה, כשהמדינה הזאת, כשהארץ הזאת, כאן במקום הזה יצרח אור הגדול, בוודאות, במהירות, אנחנו פועלים בין הפשוטה שלפניה ובין הפשוטה של אחריה. והפעולה שלנו היא לחבר את כל ענפי החיים שיש היום לטהרתה של נשמתך. קודם כל מתוך אמון גדול באומה. קודם כל מתוך אמונה גדולה בדבר השם הגואל את עמו. קודם כל ראיית מתוך ראיית עין בעין בשוב השם ציון. בראייה שכל מה שאנחנו רואים לעינינו זה חדרת שכינה לציון. ואז, רק מתוך עמדה כזאת, של אמונה גדולה, של רוממות גדולה, של שמחה גדולה, אנחנו יכולים לעסוק בתיקון של התשובה. בחיבור ענפי החיים המתפשטים אל שושה. אני רוצה לקרוא איתכם עוד פסקה אחת. לא עוד פסקה כאן. רבינו, מה אני מולדתי, אה? איפה אני? נשכח. אני לא אגיד על התראייה מהשולחן שלי, לא? אני רוצה לקרוא עוד פסקה קטנה כהשלמה של העניין הזה. הרב אומר על ברכת אשר יצר, רופא כל בשר ומפליא לעשות. הרב מסביר שמה זה רופא כל בשר, ועל זה אני לא רוצה כרגע להתרחד, כי אני לא רוצה מסביר את הפסקה היא. זה רק שמסביר מה זה מפליא לעשות. הוא מדבר על הפלא הזה שיש בגופה, שיש באדם, שלא רק שהנשמה זקוקה לגוף הזה, אלא שהתהליכים שמאפיינים את חיי הגוף הם מכוונים בדייקנות עליונה לסדר של תחיית הנשמה. שוב, הדוגמה שהרב עושה עם זה רופא כל בשר, וזה עכשיו לא כל כך חשוב לענייננו, אני לא רוצה להיכנס בגלל הקוצר הזמן. אבל הרעיון שהרב אומר פה הוא רעיון מאוד מאוד עמוק. אנחנו הרבה פעמים עסוקים עניינים גשמיים חומריים, מפלים, ענייני ביטחון, ענייני כלכלה וחקלאות וזה. נדמה לנו שאנחנו רק עסוקים בעניינים גשמיים נמוכים. אבל שנדע, אופן הבראת העניינים החומריים והעמדת הגוף החומרי בשלמות שלו, היא עצמה מעצבת ומייצבת את הופעתה השלמה של הנשמה. כי הקשר בין הנשמה והגוף זה לא קשר של שכנות, של איזה אמצעי למטרה שאתה מגיע אחר כך, אלא זה דבר אחד, צלם אלוקי לנשמה וגוף. ולפי הבנתי זה גם מה שקורה בכלל ישראל. הנשמה, נשמת כנסת ישראל, שלמות הופעתה ואורה הוא קשור להתמודדות של החזרת כל המערכת החומרית של האומה אל מקומה בצורתה המדויקת. ולכן גם מי שעוסק ביסודות של בניין השלמות החזרה של האומה לארצם על הגופני, כל פעולותיו יש להם משמעות רוחנית. ככל שהגוף יכול יחזור לתפקד נקבים נקבים חברים חברים, כן, בצורה הכי טבעית ובריאה שלו, הנשמה חוזרת לבריאותה ולהופעת הוראה מלא. אני אקריא לכם את הפסקה הזאת. האדם בעל השכל והכרה עליונה, בעל החוכמה בצורה הרוחנית, כשחוקיה של הצורה הרוחנית הם אחרים לגמרי, ועליונים הרבה מאלה התנאים המוכחים להתקיים מצד תמונה של החיים הפעמיים שאדם קשור בהם גם כן. הרי דברים על עולם הרוח של האדם זה משהו אחר לגמרי מאשר הצרכים הפעמיים של האדם. אז נקבים נקבים חלבים חלבים. דבר פלא, המביא אותנו להשתוממות על מפלאות מין דעים, שהמטרות האציליות עם כל הכל המטור שלהם אינן אחוזות בדיוק עם כל המטרות החומריות, עם כל השפלות והפיור שלהם, שההתאמה של חיי המחשב של החומריות עם חיי האור של הרוח, של הצילות של הדינות הרוח, הוא הערה מפליאותיה של החוכמה שביצירה העליונה, מפלאות תמים דעים שכל פעולו הוא תמים, אותך כמראות נפלאתי נפלאים על שריך, ונקשי יודעת מאוד. כשהרמב"ם מצטט את אריסטו, חוש המישוש שתרפאו לנו, ביחסו לנטייה המינית, מהר"ל והרמב"ן צועקים עליו צעקות נוראות, והרמב"ן מעז להגיד את המשפט המזעזע, שמץ מינות נכנס בו וצטטו את היווני הבליעל. כי תורתנו אומרת וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אין בעולם שלנו שום דבר שהוא חרפה. הכל הוא קודש. קודשים. הכל הוא מחובר אל הבמה יותר גדולה. אבל מה שרב אומר יותר מזה, לא רק שזה, יש לזה מקום וזה דבר אידיאלי, זה מותאם בהתאמה פנימית נסתרת עליונה, שהמבנה שכל מערכת החיים החומריים בצורת פעולתו הוא מותאם בדיוק למטרות האציליות היותר עליונות של העולה של רוח האדם. כך הוא אצל האדם הפרטי, כאן בחומר שכך הוא אצל האומה הישראלית, שכל מה ששייך לחייתה בארצה וטיפול באלפי החיים המתפשטים, זה לא רק איזה אמצעי חיצוני שיהיה שקט ונוכל ללמוד תורה, זה חלק מהשבת הבריאות הרוחנית הנשמתית הקדושתית של האומה אל מקומה. והעמד ליישר את כל ענפי החיים האלה הוא עצמו מלאכת קודש עליונה, לבנות את שלמותה של האומה ושיבתה אל בריאותה המלאה כדי שיואר אור רוחה.